במהדורה המרכזית, מושב הקיץ של הכנסת החל היום עם נאומו של יושב ראש האופוזיציה נתניהו, שאמר לראש הממשלה בנט, זה נגמר, הממשלה שלך עומדת להסתיים, לך הביתה, נמשיך לעשות הכל להפלת הממשלה. עוד מעט נביא חלק מן הדברים, לעומתו חברי כנסת מן הקואליציה הביאו היום שורה של הצעות חוק לסדר, וכולן עברו. הם חלק בין היתר גם הצבעת אי אמון בממשלה שנפלה בעקבות העובדה שחברי המשותפת, הסיעה הערבית, התנגדו להצבעות האי אמון והצטרפו לקואליציה. חברת הכנסת סילמן לא נכחה במליאה ובכך לא היה לאופוזיציה את הרוב הנדרש. בהמשך גם על הסוגיות הביטחוניות, צהל פונה לדרג המדיני ואומר כי חמאס רוכב על גל הטרור ולא מוביל אותו. הוא מנצל את המומנטום שנוצר בישראל בעקבות הפיגועים ומנסה להמשיך ולהסיט ולהציס את האש. נדבר גם על הדיונים הביטחוניים שנעשו בעניין הזה. עוד עניינים בכנסת, ביקורת בוועדת הכלכלה על הרפורמה בתחבורה הציבורית. לדברי המבקרים הרבים, בהם גם חברי הכנסת החרדים, הוועדה העבירה את הרפורמה בחטף, פוגעת בשכבות החלשות, בפריפריה, ואינה מטיבה את מי שבעיקר משתמש בתחבורה הציבורית. נביא חלק מן הדברים הללו בהמשך. גם ההיערכויות והשלמת ההיערכויות לקראת הילולת רבי שמעון בר יוחאי במירון, ועוד כמה עניינים מעניינים בכנסת, בין היתר מסיבת יום ההולדת במלאת 70 שנה לחבר הכנסת הרב משה גפני, לאורך ימים טובים. במסיבה הזו המאולתרת או המאורגנת שהייתה בחדר הסיעה של יהדות התורה הגיעו כל צמרת יש עתיד, צמרת הקואליציה, כולל שר החוץ יאיר לפיד שבירך את הרב גפני וניסה גם לשוחח חבר הכנסת הרב ליצמן כדי ליצור שיחה אחרי הרבה מאוד שנים של נתק. לעומת זאת חבר הכנסת של ש"ס בחרו שלא להגיע לאירוע הזה בשל העובדה כי הם טוענים שחברי הקואליציה הם אלו שחגגו שם, ופחות אנשי האופוזיציה בדגל התורה מגיבים ואומרים כי מדובר בעניינים קטנוניים. עוד מעט נדבר גם על השיח הזה וגם על עוד כמה עניינים בהמשך המהדורה המרכזית. העורכת הראשית אסתי פלד, על הביצוע הטכני אורי כהן, באולפן אבי ממרן. שלום, ערב טוב לכם. נפתח עם הכנסת, עם פתיחת מושב הקיץ, אחרי פרישתה של חברת הכנסת סילמן מן הקואליציה. חשבנו שכבר בהצבעות הראשוניות היום נראה את הסממנים לכך שאין קואליציה ואין לה רוב. אבל למעשה חברי הסיעה המשותפת חוברים אל הקואליציה, מפילים את הצעות האי-אמון, ועידית סילמן עצמה לא נוכחת. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שלום וערב טוב.
ערב טוב וברוך.
אז אם זה יימשך כך, בעצם יכולים להחזיק מעמד אפילו עוד שנתיים.
לא, אתם אין לכם סבלנות, הכל רוצים היום ועכשיו. זה לא עובד ככה, והמצב של הקואליציה הוא בחירה, ולא יודע אם אתה מודע לכך, אבל למעשה היו אמורים לעלות היום 9 חוקים על סדר היום, ובסופו של דבר הממשלה מעלה רק 2 או 3 חוקים, שקיבלו
הסכמה. שגם בוא נאמר הצעות רומיות, בוא, עדיין לא הצבעות.
לא, שהם קיבלו הסכמה שלנו, כי ביניהם יש דברים שאנחנו...
זה השאלה הבאה שאני רוצה לשאול אותך, איך תמכתם בחלק מהדברים, אבל... לפני כן בוא דבר באמת על המהות, איך תשיגו רוב להפיל את הממשלה?
לממשלה היום אין רוב, נקודה. וכשזה יגיע לרגע האמת, אין לה רוב. בהצבעת האמון, רואי אמון, הרשימה משותפת תמיד באופן קבוע, בהצבעות אמון של הליכוד, הם לא מצביעים ביחד עם הליכוד.
אתה יודע איך הם התנהגו בחוק ביום רביעי להקדמת הבחירות?
אני שמעתי היום את הנאומים של חבר הכנסת עודה ואחרים, ואני מבין שמבחינתם התפקיד שלהם זה להפיל את הממשלה הזאת, זה מה שנאמר על ידם, אבל אתה יודע, בפוליטיקה הכל יכול להיות, אני עוד לא יודע מה יהיה עם רם, אם הם יבואו, ימשיכו את ההחרמה שלהם או לא, אבל זה לא משנה את העובדה אחת. הממשלה הזאת התחילה לסיים את תפקידה. אם זה ייקח עוד חודש או עוד חודשיים, אם יצליחו למשוך את המושב הזה או לא, זה ברור שזה כבר פחות נפקמינה. זה נפקמינה גדולה בהרבה דברים, אבל היא פחות נפקמינה בדברים, בוא נאמר, חקיקה בעייתית. אם ניקח למשל חקיקה נגד הציבור החרדי, או על הראש של הציבור החרדי, או נגד דברים שהם נגד ציבורים מוחלשים, או דברים מהסוג הזה, חקיקות בעייתיות הם לא יכולים להעביר. הם תלויים היום ברצון הטוב של אחמד טיבי, וברצותו הם, הם מושך את החבל, ברצותו מקצר את החבל, ואין להם ביטחון עצמי בשום דבר. ועובדה, אנחנו נמצאים עכשיו בהתחלת דיונים שהם צריכים להימשך עד אמצע הלילה, והדיונים האלה יגמרו מהר, כי בסופו של דבר הממשלה משכה את רוב החוקים שלה, כי לא קיבלה הסכמה, לא מאיתנו ולא מהרשימה המשותפת. זה לא נקרא ממשלה, הם יכולים לדבר על יציבות, הם יכולים לדבר על הכל, ולא ממשלה, ולא ממשלה מתפקדת. בסדר, נשרוד עוד קצת, זה יכול להיות.
אוקיי, טוב, אז אתה אומר זה עניין של זמן, למרות שאנחנו לא רואים את עדית סילמן יחד עם האופוזיציה, ואנחנו לא רואים בדיוק איך משכנעים את הרשימה המשותפת להצביע חד משמעית נגד הקואליציה הזו.
אני חושב שברגע...
אבל אתה אומר שאי אפשר למדוד על פי הדברים.
שברגע האמת, אין ספק שעדית סילמן ברגע האמת לא תהיה עם הקואליציה. בסדר, שיקולים של על מה להצביע ועל מה לא להצביע והכל, זה בסדר לשקול את השיקולים ולראות גם אם הייתה מצביעה בעד הצעת אמון, זה לא היה עובר כי רשימה משותפת הצביעה נגד, ככה שזה לא, זאת לא נפקא מינה גדולה.
טוב, אני רוצה לשאול אותך באמת על חלק מן החוקים שאתם גם תומכים, ואני מדבר גם עליכם, גם חברי כנסת נוספים מהאופוזיציה, אבל בעיקר יהדות התורה ככה מצטרפת לקואליציה במטרה לקבל מהם, אולי מסע ומתן לקבל מהם איזה שהם חוקים שלכם?
לא, 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 לא. אנחנו לא עושים מסעים ומתנים על חוקים או על מסעים ומתנים קואליציונים כאלה ואחרים. אנחנו בוחנים הצעות חוק לגופם. וכשיש הצעות חוק, למשל כמו הצעת חוק היום, שבעצם תקנות בנושא של העצמאים והעסקים הקטנים והבינוניים לגבי הפיצוי שלהם של האומיקרון, אנחנו נלחמנו בשבילהם בעניין הזה. אנחנו הבערנו את המליאה ואת ועדת הכספים והכריחו בסופו של דבר את שר האוצר להביא את הפיצוי הזה. אז היום כשזה יגיע אנחנו נצביע נגד? ודאי שלא. יש גם חוקים שלנו שאנחנו מנסים להעביר אותם, חוקים שהם טובים, מיטיבים, ואנחנו בשביל זה גם משלבים ידיים גם עם הרשימה המשותפת וגם עם אחרים, ואנחנו מקווים להעביר אותם גם כן. אבל אין פה שום דיל. ההבדל בין דיל פוליטי לבין הצבעות ענייניות על דברים שהם טובים ונכונים הוא עולם ומלואו, כי אחרת אין לנו מה לעשות בכנסת. אם אנחנו היום נמנע מהעצמאים, ויש הרבה מאוד אנשים שאתה מכיר ואני מכיר שמשווים לכסף הזה של הפיצוי על האומיקרון, על תקופת האומיקרון, מה שנקרא. או אם ניקח למשל נושא של שעולה היום גם על הפרק לגבי נשיאת נשק או נטילת נשק לגבי מה שקורה בחברה הערבית.
כלומר, מה שענייני ולא באמת, זה דברים שנועדו לייעל ולהועיל לטובת אזרחי המדינה, אתם תומכים בשלב הזה, זאת
ברוב, המדיניות. ברוב המקרים, כן, שוב, כל דבר, תלוי לגופו של עניין, ואם אנחנו נראה שבדברים שהם נכונים והם טובים לכלל ישראל, האופוזיציה או הקואליציה לא תקדם את החוקים שלנו, אז אנחנו נתחיל לנהל את מה שנקרא, אחד מול השני. ולהוריד להם ואם הם יורידו לנו, אבל זה בדיוק הדינמיקה. ומכאן ועד שיתוף פעולה פוליטי כזה או אחר, זה לא מתחיל בכלל. הממשלה הזאת צריכה ללכת. הממשלה הזאת, אנחנו לא נצטרף אליה בשום קונסטלציה, לא ככה ולא ככה ולא ככה. את זה כולם יודעים. נקודה. עכשיו את פרפורי הגזיסה ננסה לנצל כמה שיותר טוב לטובת עם ישראל.
אוקיי. קודם כל, באמת על כמה עניינים אולי שוליים, אבל לפחות בתקשורת הם תופסים גובה, כי לא פלא שחבר הכנסת הרב פינדרוס מתבטא נגד בית משפט העליון, ואומר כי החלום שלו, לא זוכר בדיוק ציטוט, מילה במילה, לפוצץ את בית המשפט העליון, לפוצץ את הבניין הזה, וכולם חוגגים על אמירה כזו, בלי קשר למה אנחנו חושבים על בית המשפט העליון או לא. אמירה כזו צריכה להיות מתוקנת, לבוא אחרי ההתנצלות, הסבר, מה דעתך?
אני בעניין הזה בטוח שאתה תעלה את הרב פינדרוס ותשאל אותו, אני בטוח שהוא גם לא, הוא גם אמר שהוא לא התכוון בצורה הזאת, אבל אני חושב שהדברים, כמובן שהתקשורת תעשה מהם מה שהיא צריכה לעשות מהם, אבל לגבי עצם הנקודה, אם היה צריך להגיד את זה ככה או אחרת או מה, זה אני מציע שתשאל אותו.
טוב, אני רוצה לשאול אותך באמת על היחסים בתוך האופוזיציה. יהדות התורה שמורכבת מדגל התורה ואגודת ישראל, בוא נקרא לזה ככה בשתי גישות שונות, איך מתייחסים לראשי הקואליציה? ראינו את הרב פורוש מסייר במירון עם השר מתן כהנה, שמענו כל מיני גינויים מכיוונה של דגל התורה, בין אם זה רשמי או לא רשמי או גורמים בסביבתו, שתי גישות שונות, האם משתפים פעולה או לא. הצד השני, אנחנו רואים מתיחות על רקע נתניהו, צמודים לנתניהו עד הסוף, כמו ששס מתבטא בכל הודעה שלה, אנחנו עם נתניהו, ודגל התורה עושים כל מיני קולות קצת אחרים, אומרים את זה, אבל נותנים להבין שלא בכיס של אף אחד. ואז היום זה מתעצם במסיבת יום ההולדת של יושב ראש יהדות התורה, הרב משה גפני, כשלצידיו לא נמצאים אריה דרעי, או נתניהו אפילו, או סמוטריץ'?
לא, נתניהו היה.
אוקיי, סליחה.
היה נתניהו, והיה סמוטריץ', והיו...
ואנחנו רואים אבל לצידו את יאיר לפיד, את כל ראשי יש עתיד, את כל ראשי הקואליציה, זוכים ללחיצות ידיים, לחיוכים מקיר לקיר, והאזרח התמים שרואה אתכם מתבלבל. בוא תעשה לנו סדר.
קודם כל, אני באמת לא חלק מהארגון של הדברים הללו, אני בטוח, אבל דבר אחד, אני בטוח שהרב גפני לא טרח להזמין אף אחד מאותם אנשים, הוא גם לדעתי גם לא ידע מהמסיבה הזאת, את המסיבת הפתעה, שישינו לעוזריו וחבריו, ואני רוצה לומר שזה היה מרשים מאוד לראות אנשים מכל קצוות הקשת הפוליטית, אם זה ממרץ ואם זה מהציונות הדתית ומאחרים שבאים באמת כולם ומדברים בשבחו ושלמדו ממנו הרבה, ואתה תראה, אתה שומע את הנאום של יושב ראש הכנסת מיקי לוי, זה נכון, הוא מיש עתיד, זה נכון, אבל הוא בא ואומר, אני 10 שנים למדתי ממנו כשהוא היה יושב ראש ועדת כספים, למדתי ממנו הרבה מאוד דברים, הוא בא ומשבח. אני רוצה להזכיר לך, זו אותה יש עתיד, אותו יאיר לפיד בזמנו, בנאום הראשון שלו הודיע לגפני, זהו, גמרת בוועדת כספים. אני לא חושב שהרב גפני הזמין אותם, אני לא חושב שזה...
בוא נצא מתוך נקודת הנחה שערכו לו מסיבת הפתעה.
הכנסת זה מקום פתוח, הרי יש הרבה מאוד לפעמים סתירות בין מה שאתה רואה במסדרון ומה שאתה רואה במליאה, זה חלק ממהותה של הכנסת. אנחנו יודעים דבר אחד, שאנחנו צריכים להסדיר דברים ולעשות דברים, אנחנו מדברים גם עם כשצריך את התליין, מדברים גם עם התליין. אבל מדברים, לא יותר ממדברים, לא דברים אחרים. ולכן אני אומר, כל דבר אנחנו צריכים לעשות לגופו של עניין. יום הולדת, זה שהוא בא, אז מה ציפית שיזרקו אותו החוצה? לא יודע, זה לא התפקיד שלי, זה לא התפקיד של אחרים. אני חושב שאנחנו מתעסקים בזוטות. אני אומר,
מתעסקים בזוטות, אבל הנראות של זה, זה לא זוטות. לכן אנחנו מתעסקים בזה.
להתעסק עם מה שקורה במירון, זה דבר חשוב, וצריך לעשות את זה, ואני גם שמח היום, ברוך השם.
כן, כבר נגיע גם למירון.
אוקיי, אז אבל כשבאים ורוצים, אני אגיד לך את זה דוגמה, אוקיי. גברת יוליה מלינובסקי מוועדה לשירותי דת הולכת לעשות סיור במירון כדי לבדוק את ההכנות לקראת זה. אני חבר בוועדה שם. אני לא מתכוון להגיע לשם, זה לא החרמה או אי החרמה. כי זה משהו דקלרטיבי, זה סיור דקלרטיבי. אין בזה שום דבר אמיתי, אתה לא פועל פה בשביל הציבור ואתה לא עושה שום דבר. אבל כשאנחנו צריכים לבוא ולפעול, אם יש מישהו תקוע בארץ זרה, ואנחנו צריכים את משרד החוץ שיוציאו איזשהו נייר לשגרירות מסוימת, אז אנחנו לא פונים לאנשי משרד החוץ ולא מפעילים את השר אם צריך. מה זה קשור? בשביל זה אני חייב לו משהו מחר. בואו, לא צריך לקחת את זה למקומות שלא צריך לקחת את זה. צריך לקחת את זה בדיוק למקום. אנחנו נמצאים פה בשביל לעבוד לציבור, אנחנו נמצאים פה בשביל לפתור את הבעיות, ואלה שיושבים במשרדים האלה, זה לא של אבא שלהם ולא של אמא שלהם, זה
מופקד
בידיהם, ואנחנו צריכים לעשות את המיטב. אבל מי פה...
המאזין ששומע אותך עכשיו, שהוא בוא נניח אפילו מצביע ליהדות התורה, ולא מעורה הרי עד כדי כך בפרטים, מי הולך במסדרון עם מי, מוכן לקבל את העובדה הזאת, שאם צריך לסייע למישהו בעץ ארץ זרה, פונים למשרד החוץ, למרות שבראשו עומד יאיר לפיד.
נכון.
אבל כשמדברים על משהו שהוא נראות, שהוא חזותי, שאין בו באמת שום דבר תכליתי, וזה יוצר מצג כאילו אנחנו באמת ביחד, בוא,
יש כאילו כדאות הזה.
לכן חשוב שאתה מסביר את זה.
מאחר ואני לא חלק מהמטה הארגון של הדברים הללו, אני יכול אבל להגיד לך דבר אחד בטוח. שחבר הכנסת גפני לא הזמין את יאיר לפיד על האירוע הזה, נקודה. זה שהגיע ולא הוציא אותו, וכן הוציא אותו, מה רצית שיעשו לו הפגנה? בסדר.
טוב.
אלה הדברים הקטנים שמדהיגים אותנו.
בוא נדבר על מירון, לא אתה לא פרויקטור מירון, ולא, אתם בכלל לא יודעת כמה חברי כנסת, גם מהקואליציה מעורבים בכלל במה שקורה שם, מלבד הפרויקטור והמשטרה, אבל היית ראש עיר הרבה שנים, אתה יודע בדיוק על כל מה שמדברים בכלל על אופרציה וקהל גדול וסידור וארגון ותחבורה וכל הסיפור הזה, נושאים שאתה מכיר וחי אותם היטב, אתה רואה את ההתנהלות בעקבות המלצות הביניים של ועדת החקירה הממלכתית, ההחלטות לגבי מירון, ההתארגנות, פתיחת מחירת הכרטיסים אתמול לסירוגין, נפתח נסגר וזה כבר נגמר תוך שעה שעתיים, אולי כך צריך להיות, אולי לא. מה אתה חושב, כמו שאתה רואה את התמונה? הפנימו, לקחו את הלקחים כמו שצריך, או צעד אחד יותר מדי?
אני אגיד לך מה חסר לי בתמונה קודם כל, לפני שניכנס לתמונה עצמה. כי בעצם היום מדברים על משהו שהוא אמור להיות זמני, אוקיי? כל אחד מבין שכדי להכשיר את ההר ולעשות אותו כמו שצריך, צריך זמן, צריך הרבה כסף, צריך החלטה, צריך לעשות את זה. ולכן לפעמים, אתה יודע, גם כשאתה בונה משהו, בניין או משהו, אז אתה עושה דבר זמני לאותה תקופת של הבנייה. אני, מה שחסר לי פה זה קודם כל החלטה של ממשלת ישראל, שהולכים להשקיע והולכים לפתח את ההר הזה למקום שהוא מספר, שהוא המקום התיירותי מספר 2, למקום קדוש במדינת ישראל, שהמדינה הולכת להרים שמה פיתוח שיכול בסופו של דבר לגרום לכך שאפשר יהיה להכיל 100 ו-200 ו-300 אלף בו זמנית. עם כבישים, עם הכל נכון, זה יעלה 500 מיליארד שקל, אבל המדינה הזאת יש כסף לעשות את זה. כל עוד שאין את ההחלטה הזאת, הדבר שמדהיג אותי זה שכרגע מטפלים במצב הביניים. אז אומרים, טוב, אנחנו נגביל השתתפות, אנחנו נגביל בשעות, אנחנו נגביל אוטובוסים, ואם אנשים לא ייצאו אז יקבלו דוחות, וכל מיני דברים מהסוג הזה. אני לא אומר, יכול להיות שהיה צריך לעשות משהו זמני לתקופה של שנה, שנתיים. אבל אתה יודע מתי עושים משהו זמני? כשהפתרון כבר באופק, כשהפתרון כבר בפעולה.
כלומר, אתה אומר, המדינה עדיין לא באמת קיבלה החלטות דרמטיות, ארוכות טווח.
לא, היא בורחת בהחלטה הזאת.
אבל אולי...
היא בורחת בהחלטה הזאת.
אבל תענה לך, המדינה הרב אשר, שעוד אין מסקנות סופיות לוועדה. זה מסקנות ביניים.
המסקנות של הוועדה צריכות להיות באשר הוא שם. מה שהיה אז... האם תפקדו נכון, האם תפקדו לא נכון. הוועדה היא לא אדריכלים, לא יושבים שם הצוותים, לא של אדריכלים.
אבל היא אמורה לא לתת מסקנות, מה צריך להיות?
לא מהנדסי תחבורה וכבישים. המדינה הייתה צריכה לזכור את שירותיהם של אדריכלים, ולהתחיל להריץ תוכנית לביצוע, ולתקצב אותה בסכומים גדולים, כמו שעושים ומשקיעים בדבר לאומי, דתי וקדוש. נקודה. כל עוד שהם לא עושים את זה, זאת אומרת שהם יסבירו לנו משנה לשנה למה צריך להצטמצם. הרי אתה יודע הרי כמוני שהרבה אנשים לא יבואו השנה למירון כי יפחדו. גם במצב של מה שעושים היום עם כל ההסדרים האלה של תלויים ארץ על בלימה.
כן.
אנשים אוקיי. לא יבואו וככה פותרים בעיה. טוב, וזה לא נכון.
לפחות, אתה יודע, אם נכנס עכשיו באמת לרזולוציה ולפרטים מה הולך להיות השנה, אנחנו באמת לא יודעים עדיין. אני לא מצליח עוד להבין מה בדיוק
מה קורה. מה שלא יקרה. יהיה השנה זה פתרון זמני. כן, אני כן, מצפה מממשלת ישראל, גם זאת שמפתרת
עכשיו... עוד בטרם פרסום מסקנות הוועדה, אתה אומר.
בלי קשר למסקנות הוועדה, כל אחד מבין, לא צריך להיות ראש עיר בשביל זה, מבין שבמקום עם טופוגרפיה, עם הרים וגברות ועמקים, כדי להחלף ציבור כל כך גדול, אתה צריך לבנות דקים, אתה צריך לבנות טרסות כאלה שיכולות להכיל את כולם, ולסדר את הקרקע סביב מתחם הקבר בצורה כזאת, שאפשר להגיע לשם 200 אלף איש ללא פגע. נקודה.
טוב, היום ועדת הכספים סוגרת מעגל שאתה התחלת עוד בשלהי הממשלה הקודמת, בוא נאמר, מיד אחרי האסון, התחלת ליזום ולקדם בכל דרך את מתן הפיצויים על ידי המדינה למשפחות ההרוגים, זיכרונם לברכה, דרך ארוכה, עליות, מורדות, עברנו בחירות באמצע, הקפאה של הנושא הזה, ואז שוב, קידומו עד שהיום הוועדה מאשרת את זה לקריאה שלישית, וכל משפחה על כל הרוג תקבל 500,000 שקלים, זה לא ינחם אותם, זה לא יחזיר להם את היקירים, אבל זה משהו שבו מדינת ישראל מכירה כאחראית על האסון הזה.
יש פה דבר עקרוני אחד, זה אסון לאומי, זה אסון, ובלי להיכנס כרגע לאחריות המשפטית של המדינה כך או כך, ובוודאי שזה אסון לאומי, ואני לקחתי את זה בזמנו, ובהצעת החוק שלי לקחתי את אסון ורסאי כדוגמה. אסון ורסאי היה אפילו במקום פרטי, באולם חתונות פרטי. אבל כל המדינה אז הבינה, וגם הכנסת אז הבינו, שחייבים לתת למשפחות, שחטפו מכה כזאת גדולה בפתע פתאום, המדינה חייבת להתייצב לידם ולהגיד להם, דבר ראשון, קחו את פיצויים, תתחילו לחיות, תתחילו לשקם את עצמכם כדי למזער להם את הנזק. זה לא יחזיר להם את יקיריהם, זה לא יעזור להם בבכי הפנימי שלהם ולא בבכי החיצוני. כשמדינה מפנה את הראש, וכך הממשלה לצערי הרב במשך חודשים, אני העליתי זה פעמיים לוועדת שרים, העליתי זה 4 פעמים בהצעות דחופות לסדר, ואני אמרתי להם, אתם תיתנו את זה בסוף, אבל אתם מתאכזרים לאנשים. והיום באמת חודש לפני היורצייט, מה שנקרא, ברוך השם, הגיע פתרון, ופתרון שהוא שוב מראה שהמדינה באה ואומרת לאנשים האלה, היה פה אסון לאומי, אנחנו לוקחים אחריות, אתם לא לבד. ואני רוצה לומר לך שעוד לא תמו תוכניותינו בעניין הזה, כי בזמנו אני גם טבעתי, ואני טובע גם היום, שגם בנושא הפצועים, בין הפגועים פיזית ובין פגועי הנפש הטראומטיים שנשארו מהעניין הזה, גם הם צריכים לקבל את הסיוע שלהם. אני בכוונה חיכיתי עם זה כדי שיעבור הנושא הזה. כן. אנחנו נטפל גם בעניין הזה, אבל נעשה היום איזשהו צדק. נעשה היום דבר של לתת להם את הכתף ואת הגב, ואני שמח שלמרות כל כך הרבה זמן שזה עבר, בסוף בהתעקשות שלנו הצלחנו להביא
את זה. שנה לאסון הזה, כן.
ממש ככה.
הסיפור הזה נגמר. חבר הכנסת הרב יעקב אשר, שיהיה בשורות טובות ותודה רבה.
תודה רבה, בשורות טובות.
ערב טוב. אנחנו נצא להפסקה ונשוב.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. בכל בוקר מקדישים זמן איכות למשפחה. וביום רביעי הקרוב יתארח הנטורופת דוקטור אליהו לוי ויסביר על חיזוק הגוף ואיזונו, חיזוק מערכות העיכול והטיפול בבעיות רגשיות. עניין משפחתי. רביעי ב-11 בבוקר בהגשת רחל פסטג, כאן בכל חי. קורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. 0-722-722-777 0-722-722-777 קבלו את הדבר הלוהט הבא, בר המים ההיברידי נועם 2, מכשיר חדשני המשלב עיצוב יוקרתי, טכנולוגיה מתקדמת, חיסכון בחשמל, מצב שבת אוטומטי וחוויית משתמש מעולם אחר. אז תתקדמו לנועם 2 היברידי, כוכבית 20-26, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת. סוף שבוע לג בעומר במלון נוף כנרת טבריה, רק 30 דקות ממירון. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, בהשתתפות הרב מאיר שוורץ, החזן אברי מירות ומופע קלייזמרי מרהיב. מרגליות תיירות ונופש, 02-666-5555. הזמינו עכשיו, 02-666-5555.
אני בוחרת במה שטוב לי. אגף מיון חדש ומפואר, 12 חדרי לידה חדשים ומפנקים, פגייה ענקית ממוגנת ומאובזרת במכשור הרפואי המתקדם ביותר. אני בוחרת לניאדו. אני כבר בחרתי במה שטוב לי, עכשיו תורך. הרשמי עכשיו ללידה בלניאדו, 09-860-9500, 09-860-9500.
שלי שלך 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 שלי שלך שלך שלך
מכבי שלי, הביטוח הכי משתלם בישראל. רוצים גם אתם לקבל יותר? משרד הבריאות קבע התמורה הגבוהה ביותר לתשלום היא בביטוח של מכבי.
יש קופות חולים ויש מכבי, יש קופות חולים ויש מכבי.
קריינים עם קול נמוך סובלים מהדבר הזה, סתם הם לא סובלים, זה נקרא ווקל פריי. אבל גם אם אין לכם קול נמוך, אתם עדיין יכולים ללמוד להיות קריינים מקצועיים, לפתח יכולות באמצעות הידע והכלים ברמה הכי גבוהה. התעשייה מחפשת קולות חדשים כל הזמן. שלחו כעת הודעה ל-058-666-5050 והבטיחו את מקומכם בכנס הקרוב של התוכנית להכשרת קריינים בבית ציוני אמריקה. ההרשמה כרוכה בתשלום מגיל 21 בלבד.
דוקטור גפן, השתלות שיניים וטיפולים מורכבים שונים, גם בהרדמה מלאה. 03-570-7575.
שלום חברים, אם אתם מעוניינים בקריזמה מסוג אחר, ללמוד להשפיע, אמונה על ילדכם, על הסובבים אתכם, ואפילו על אנשים שכביכול אין בלבם אמונה, אתם מוזמנים להכשרה שנתית בקורס משפיעי אמונה, בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. בנוסף, בונוס של קורס מרצים וקורסים נוספים כהטבה. לפרטים חייגו 0-722-722-777, 0-722-722-777.
אלפי ילדים מפחדים מהיום הבא שהולך להגיע. הפחד שגם מחר לא יהיה מה לאכול וישארו רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו והכניסו ילד נוסף, כוכבית 9171. כך תעלימו את הפחד של ילדים רעבים. יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית.
עכשיו איתכם המהדורה המרכזית עם אבי ממרן.
עכשיו אל הפרשנים, יעקב ריבלין, עורך הדין אבי בלום, שלום, ערב טוב לכם.
ערב טוב.
יום שני היום ויום פתיחת מושב הקיץ של הכנסת, אין עדיין דרמות מעניינות, אבל אפשר כבר לומר שזה המושב האחרון של הכנסת הזו, יעקב?
לפני שנגיע למושב האחרון, בוא נדבר על היום הראשון, וכאן יש התפתחות שצריכה קצת להדיג את האופוזיציה. מתברר שאחרי שהליכוד חפר מנהרה מתחת לקואליציה וגנב משם את סילמן, אז בנט ולפיד לא הלכו לישון, וגם הם חפרו מנהרה משלהם, והם הצליחו להביא באופן חלקי את המשותפת. אני מדגיש חלקי, כי אם בכל אופן תהיה הצעה לפיזור הכנסת, המשותפת תראו שיש לה רוב והם יצטרפו אליה, וכל זמן שזה לא קורה. כל זמן שהליכוד לא מביא את העריק הנוסף הזה לממשלה, עומדת על תילה, המשותפת יסחרו בכל הצבעה שתהיה. ולכן ליברמן אומר שהוא מאמין שהוא יצליח להעביר את התקציב, אז אם הממשלה לא תיפול עד אז מסיבות ביטחוניות או אחרות...
כן, אז הכותרת הגדולה של היום הזה, יעקב, על פי דבריך, זה ממשלת ישראל נשענת על הרשימה המשותפת.
כן, לפני כן רע"מ,
סחטה אותה. במשותפת הם עושים את האינטרס שלהם. זהו, אני רוצה להשלים את דבריך, יעקב, הרי במשותף אתם עושים את החשבון כך, אם מנסור אבס מנסה לפחות את הקואליציה ולהיעדר כדי שתראה איזושהי תבוסה בהצבעה, אז דווקא עכשיו אנחנו נבוא ונציל אותה. אני מסכים עם יעקב, אבל שאם בסוף הקול שלהם יהיה הקול ה-61 להפלת הממשלה, הם לא ישבו על הגדר. אבל כשהם יכולים לשחות תקציב פה, תקציב שם, ולהכניס איזה אצבע בעין למנסור אבס, אז מבחינתם הם פשוט מרוויחים מהסיטואציה, מכל כימון שתסתכל על זה.
וצריך להמשיך באותו הקשר שהסוחר הכי טוב בכנסת, זה לא משה גפני, שהיום אגב חגיגו לו יום הולדת, ונצטרף לאיחולים כמובן, אלא אחמד טיבי הוא הסוחר הכי טוב בכנסת. הוא תמיד ידע
לקרוא
ולקרוא.
כן, סליחה.
הוא רצה להגיד כמו יאיר לפיד.
כמו לפיד או כמו דרי.
אני לא יודע, דרי היה עסוק מאוד בישיבת סיעה שהתמשכה מאוד, היה איזה שעתיים נאומים נלווים נגד הממשלה, אז פשוט לא הספיקו, 10 דקות אחרי שהמסיבה נגמרה, אז נגמרה גם הישיבה, זה זוטות של מה בכך, עניינים של בין שני אנשים, אני אציין שגם גפני לא היה במסיבת יום הולדת של דרי, בוא נניח להם בעניינים האלה, מה שמעניין אותנו זה
המעבר. אני חושב שזה מעבר לכך, אם אתה שואל אותי, כן. אני חושב שמה שהם לא נכנסו זה בגלל הנראות, וקודם אבי דיבר על זה עם אבי, עם יעקב אשר. כשבציבור רואים את זה, אז אומרים, רגע, מה קורה פה? ומתבטחים שם בסוף האספה הזאת, שאגב, יעקב אשר אמר שלא הזמינו, אני אומר שכן הזמינו אותו, שלחו הודעה קפוצה גם לאנשי יש עתיד, אבל כשרואים את זה ובסוף מישהו מתבדח, אז עכשיו לקואליציה וכולם צוחקים, מה יגיד החבר כנסת המתנדנד? וזה לדעתי מה שחלף בראש של דרי, מעבר לכל שיקול אגו כזה או אחר. אבל אולי אני תמים.
טוב, בוא, תמימות זה לא... מנת חלקך, אבל בכל זאת יש פה באמת איזושהי מתיחות, כי ברקע אנחנו רואים את היחסים המעניינים בין גפני לנתניהו בשבועיים שלושה האחרונים, לא שהולך לקרות משהו דרמטי, אבל באווירה, כמו שאמרת אבי, הנראות.
כן, מה שקרה בנראות בקטע הזה, אבי, שגפני הפסיק לדבר על ממשלה אחרת של הימין בראשות מישהו אחר, והוא מדבר כל הזמן על ממשלה בראשות נתניהו, אבל אם אתה שואל אותי, לדעתי נתניהו בעצמו לא מעוניין כעת בממשלה בראשות נתניהו, כי מה האופציה היחידה להקמת ממשלה כזאת, שנגיד שתקווה חדשה תבוא, כי מי ששמע את אלקין אני מבין שזה לא יקרה, או שימינה תבוא אליו, בכל סיטואציה הכי דמיונית שתהיה, הוא לא יוכל להעביר את החוקים, את החוק הצרפתי ואת כל החוקים שיצילו אותו מבית הכלא. לכן גפני, סליחה, נתניהו בסופו של דבר מעוניין בדבר אחד, מערכת בחירות נוספת עם סיפורים שהוא יספר מה שהוא מצליח להביא 61 בממשלת מעבר, בסופו של דבר אולי אי פעם הוא יצליח להביא את החוק שיחלץ אותו מהמשפט. לכן אני חוזר ואומר, נתניהו לא מעוניין כעת בממשלה בראשותו, ממשלה שנשענת על סיעות ימין אחרות. אם נחזור רגע למה שדיברנו לפני רגע, אני רק אומר, אזכיר לאבי ששלחו אולי הזמנות ליש עתיד, אבל לליברמן לא שלחו שום הזמנה.
אוקיי, טוב.
ואני רוצה לומר עוד משהו, כשאנחנו מדברים על המתיחות, אם אפשר עוד מילה, שבסוף אתה רואה שזהות האינטרסים בהצבעות ובצורכי הציבור החרדי היא אחידה, אז בין נגיד אם אנחנו מסתכלים על עוד מגזר מיעוטים, שזה המשותפת מול רם, ואתה רואה את ההתנצחויות ביניהם, אם מנת חלקנו שזה מגיע למודדת של ההוא,
הכי חשוב שנאחל לרב גפני מפה, ובשם כל המאזינים, אריכות ימים ושנים, ובריאות איתנה, ושימשיך לשרת את הציבור בכוחו הרב עוד שנים רבות.
כל מילה של לפיד. כל מילה של לפיד.
איך אמר מישהו? מה זה גיל 70? לגפני יש עתיד.
כן.
יפה.
טוב, אני רוצה לעבור איתכם לעוד עניין. דיברנו ככה בעדינות על הרשימה המשותפת, אבל ביום רביעי אנחנו נראה הצבעה לפיזור הכנסת. וזה באמת תהיה הצבעה דרמטית שתיתן לנו כיוון ומצפן לקראת הבאות במושב הזה. אם עידית סילמן נעדרת מהצבעה הזו או לא, מה עושה הרשימה משותפת או לא, ומה קורה יעקב במקרה של 60-60?
תראה, קודם כל צריך להזכיר שאין לזה שום משמעות, כי בטרומית, בניגוד לקריאה ראשונה ושנייה בשלישית של פיזור הכנסת, אין צורך ברוב מיוחס. זאת אומרת, כל רוב מזדמן בכנסת מעביר את זה בטרומי, ואז נוצרת אינרציה, ברגע שהכתובת נמצאת על הקיר, כולם מתחילים להתארגן לבחירות, ואז הממשלה קורסת. ככה זה היה תמיד. כל פעם שהוגשה הצעה בטרומית, בסופו של דבר היא הביאה להקדמת הבחירות. ופה יש את השאלה, מה רע"מ תעשה? אני חושב שהמשותפת פה לא תצביע בעד פיזור הכנסת, כאן זה אידיאל שלה, היא גם כן זה. אבל אם רע"מ תגיע ברגע האחרון ותשתתף, הליכוד לא יגיש את זה, כאן שדינה של הצעת חוק שנופלת לא לעלות שוב חצי שנה. זאת אומרת, לממשלה יהיה חצי שנה עוד לחיות. לכן הליכוד יספור אצבעות, הוא גם יבדוק אם רם וחבריה שאומרים שהם לא יבואו למליאה השבוע, לא מתחבאים באיזה חניון של הכנסת או נמצאים בחוץ ויפרצו ברגע האחרון למליאה.
או בקוצים, אבל אולי הם מתחבאים בקוצים. ליד הכנסת שם קוצים, אפשר להסתחבא בשיחים, ראינו השבוע חבר'ה שמתחבאים יומיים בשיחים.
כן, טוב, נקווה שימצאו אותם יותר מהר מאשר מצאו את אלה, ונקווה גם ששומרי הכנסת קצת יותר יעילים משומרי אלעד.
ולא ייתנו להם סיגריות גם, כן, אי אפשר לדעת. טוב, בוא נחתום באמת בנושא המשמעותי ביותר מבחינתנו כציבור חרדי, שלל החוקים שנמצאים על השולחן, חוק הגיור, חוק הגיוס, החוק לשינוי הרכב הגוף הבוחר לרבנות הראשית, ועוד כל מיני חוקים. טוב, האמת שתחבורה ציבורית בשבת פחות נמצא בתהליך חקיקה, אבל הדברים שנתקעו בסוף המושב האחרון ועכשיו או יבואו להצבעה או לא, תלוי ברשימה המשותפת.
לא, 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 ופה פרסמתי את זה בשבוע שעבר, המשותפת הודיעו חד משמעית ליהדות התורה שהם לא יחזרו על הטעות של רעם שקרתה את הבריטים החרדים בגלל אינטרסים. לדעתי גם רעם לא יעשו את הטעות הזאת. המשותפת לא תצביע בעד שום הצעת חוק בנושא דת שיש האופוזיציה גם כן נגדה. וגם רעם, אני מקבל מסרים שמבינים שהם עשו טעות. ולמה הם עשו טעות? מה שאמרו, טוב, נתבזה קצת במושב אחרות.
אז החוקים האלה מאחורינו, יעקב, אפשר לומר.
כן, חד משמעית. אבל אפשר לעשות בתקנות, למצוא איזושהי פרצות, אבל החוקים...
מה שאמרת בתקנה.
כן, בדיוק זו דוגמה מצוינת.
אגב, עוד אחד שלא הוזמן למסיבה של גפני, שאיך אמר עליו היום מקלב, הוא הדגל האדום בראש התורן.
אוקיי. עורך הדין אבי בלום, יעקב ריבלין, הפרשנים שלנו, תודה רבה לשניכם. ערב טוב, תודה. חבר הכנסת אמיר אוחנה, שלום וערב טוב.
שלום, ערב טוב, וערב טוב כמובן גם למאזינים.
אני רוצה דווקא, אתה יודע, לחזור לתפקידך הקודם, השר לביטחון פנים, ולא לדבר על הפיגועים, זה נעשה עוד רגע, אבל כן לדבר על מירון, כי היית שם, ליווית את כל המשבר הזה, את כל האסון, כשר לביטחון פנים. ויש לך גם הפקת לקחים מן הסתם אישית משלך, כמי שהיה במשרד וראה מה קרה, אתה רואה את התוצאה אחרי ועדת חקירה, את ההתארגנות להילולה הקרובה, ומה אתה חושב?
קודם כל אני חושב שגם בשנים הקודמות, כולל בשנה שעברה, לפחות בהיבט של משטרת ישראל, כי צריך לזכור שמשטרת ישראל היא לא הגוף שמנהל את האירוע, אלא יש גופים אחרים, אבל לפחות בהיבט של משטרת ישראל, ההיערכות הייתה מאוד משמעותית ורצינית, למעלה מחצי שנה של עשרות ישיבות בכל הדרגים שהתקיימו כדי להיערך לאירוע הזה, שהוא בהחלט אירוע מורכב. למעלה מ-4,700, אם אני זוכר נכון, קרוב ל-5,000 שוטרים שהיו באירוע הזה. יש מחוזות שלמים שאין בהם 5,000 שוטרים. ראש אגף התנועה, מפקד המחוז הצפוני, אף אחד לא הקל ראש. אז אני עוד לא יודע מה יהיה השנה. כמובן אנחנו מקווים מאוד שגם הציבור וגם כל הגופים יעשו הכל כדי למנוע הישנות של אסון כזה, אבל נחכה ונראה בעזרת השם.
טוב, ועכשיו עוד לתחום ביטחון, אבל אחר לגמרי, והוא הגל המטורף הזה של פיגועים, 19 נרצחים בתקופה קצרה, בכל מקום בארץ, בלי להבחין, בין עיר לעיר, עיר גדולה, עיר קטנה, חרדית, חילונית, יהודית או שאינה כזו, ובכל זאת, אנחנו לא רואים את הממשלה עושה משהו דרמטי, וכשאני אסתכל אחורה, אני אומר, רגע, היה פעם גל כזה של פיגועים, קראו לזה בודדים, וגם לא עשו משהו דרמטי. אז אולי ככה צריך לעשות, אתה יודע, לחזק את הגדרות, סגר של כמה ימים, ולהמשיך הלאה.
לא, אני קודם כל חולק עליך נחרצות. זה שהטרור הוא לא נחלתנו רק בשנה האחרונה, זה נכון, זה ברור. אגב, גם לא מאז קום המדינה, אלא הרבה לפני. אנחנו מתמודדים עם הטרור כבר 100 שנה. אבל זה בדיוק העניין, אנחנו מתמודדים, אנחנו עושים, אנחנו פועלים. הממשלות הקודמות למשל, הוציאו מחוץ לחוק את התנועה האסלאמית, את הפלג הצפוני של התנועה האסלאמית, ואת ראאד סלאח הכניסה לכלא. אתה רואה את הממשלה הזו מסוגלת להוציא מחוץ לחוק את התנועה האסלאמית? התשובה היא כמובן לא. הממשלות הקודמות הורו למשל על חיסול רמטכ"ל החמאס בעזה ג'אברי, ראש הג'יהאד האיסלאמי ברצועה, באבו אל-עטא ונוספים. אתה רואה את הממשלה הזו מצליחה להורות הוראה כזו ולשרוד? התשובה היא כמובן לא. כלומר, זה שהיה טרור גם קודם, זה נכון. זה לא דבר חדש. אבל הדבר החדש הוא שזו הפעם הראשונה שיש ממשלה שיותר משהיא עוסקת בלהגן על אזרחי ישראל, היא עוסקת בלהגן על עצמה. זה מה שהם עושים בימים האלה. ולכן דינם להיעלם מן העולם, ואני מאמין שבתוך זמן לא רב, ממש לא רב, הממשלה הזו אכן תיעלם מן העולם.
אבל אם אנחנו רואים היום שהיא נשענת על הרשימה המשותפת, בדרך כזו או אחרת, אז למה שהיא לא תשרוד?
קודם כל היא הנותנת, ממשלה שנשענת על קולותיהם של אחמד טיבי ואיימן עודה וסמי אבו שחאדה, שהם מבחינת האידיאולוגיה שלהם, הם אויבי ישראל. ממשלה כזו אין לה זכות קיום, אין לה זכות קיום. ולכן אני מאמין שהגורמים שלפחות מתקראים או מכנים את עצמם לאומיים, ציוניים, ימניים, ועדיין נותנים את ידם לממשלה כזאת, כמו שאמרת, שנשענת על קולות הרשימה המשותפת ורע"מ וכולי, רואים אבל, את הקרחון...
אבל תפקידכם להפיל את הממשלה.
רק להשלים את המשפט. רואים את הקרחון המתקרב ושמו בחירות, ומבינים שהם יצטרכו לתת דין. אני לא מדבר על לתת דין במקומות אחרים, אבל בפני הבוחר. ולדעתי, יש בהם כמו עידית צילמן שלא יכלה עוד לעשות שקר בנפשה.
אבל לא מצביעה איתכם, אז מה זה עוזר?
רגע, לאט לאט, גם זה יגיע. ולדעתי, כמו שאמרתי לך, בקרוב. עכשיו תראה, אני ממשיל את זה לטיטניק שכבר התנגשה בקרחון, והמים ממלאים את ירקתי הספינה, והתזמורת למעלה...
ובקומה למעלה ממשיכים לרקוד, כן.
כן, התזמורת למעלה מנגנת, כאילו עסקים כרגיל, כי הם חייבים. עכשיו, אתה תשאל אותי, רגע, אבל האם הספינה תטבע כי הירקתה, איזה אגף בדיוק יתמלא במים ויטביע את הספינה? אז אני לא יודע להגיד לך איזה אגף, זה גם לא ממש משנה. הספינה הזאת תטבע, וזה יקרה מהר.
חבר הכנסת אמיר אוחנה מהליכוד, תודה לך, ערב טוב ובהצלחה.
תודה רבה, בעזרת השם.
להתראות, אנחנו נצא לפרסומת.
המהדורה המרכזית עם אבי ממרן. מיד נשוב. שבוע ההייטק החרדי 2 יוצא לדרך. מנהלי ובחירי ענף ההייטק בישראל מגיעים לשבוע שידורים מיוחד בקול חי שיעסוק בצמיחת ההייטק בעשור האחרון. הצטרפו אלינו למרתון שידורים מרתקים על עולם ההייטק החרדי בהשתתפות בחירי החברות המובילות, ראש עיריית ירושלים, ראשי המפלגות ואישי ציבור. הערב ב8, כאן בקול חי. שבוע ההייטק בחסות עיריית ירושלים, הרשות לפיתוח ירושלים ומשרד ירושלים ומורשת.
כל הדרכים מובילות לרשב"י. השנה, ההגעה להילולת הרשב"י מותנית ברכישת כרטיס נסיעה מראש, המאפשר לשהות בהר מירון למשך 4 שעות בלבד. לרשותכם 3 סוגי כרטיסים. כרטיס נסיעה בתחבורה ציבורית ממוקדי היציאה. כרטיס למגיעים ברכב פרטי, המשלב עלייה להר בשאטל מחניון הרכבים הפרטיים מליפלת. וכרטיס ייעודי לאוטובוס פרטי, המשלב נסיעה מחניון האוטובוסים הפרטיים כחל. רכישת הכרטיסים באתרים, טיק-צ'אק, גלאט טיקט ובעמדות נדרים פלוס או קהילות ברחבי הארץ. פרטים נוספים במרכז המידע לתחבורה ציבורית, כוכבית 8787, ובקו המידע של הילולה, 03-509-8000. מגישים, המשרד לשירותי דת, משרד התחבורה והמרכז הארצי למקומות קדושים.
נועם 2, בר מים היברידי, כוכבית 20-26, אפיקים, טכנולוגיית מים מתקדמת.
גפיים, הקצבים מירושלים.
מבחר גדול של בשרים משובחים בכשרות מעודרת, ועכשיו גם בסניף החדש, רחוב מנחם פרוש 14, בית שמש.
הקצבים מירושלים, נבחרת הקצבים של ישראל.
סוף שבוע לג בעומר במלון נוף כנרת טבריה, רק 30 דקות ממירון. אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, בהשתתפות הרב מאיר שוורץ, החזן אברי מירות ומופע קלייזמרי מרהיב. מרגליות תיירות ונופש, 02-666-5555. הזמינו עכשיו, 02-666-5555.
חיים, שמעת? המבצע בשיא החשמל והמיזוג נמשך עד ראש חודש אייר. קונים מוצר חשמלי ומקבלים מתנה יוקרתית בשווי של עד 700 שקלים.
שיא החשמל והמיזוג.
להזמנות ולבירור הסניף הקרוב 03-504-5000.
דברי הצדיק מאבניאל, בחנון עינה בזאת, אם לא אדאג לכל מה שתבקשו.
כל מי שיעזור להטפוי כך אחד של אשר בנחל יהיה לו ישועות גדולות.
כוכבית 5610, כוכבית 5610.
האמא אומרת שדני לא מצליח להירדם בלילה. המורה טוען שהוא לא מרוכז בשיעורים. זו לא עוד פרסומת. הילד הזה רעב. עזרו לנו להכניס את דני ועוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם הם יקבלו ארוחה חמה ומזינה וארוחת עשר ליום המחורת. בעזרת תרומתכם, עוד ילד לא ישן רעב. חייגו עכשיו והכניסו ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. כוכבית 9171, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
השתתפו איתנו ברכישת ערכת השבת של ארגון ושמרו, ועוד משפחה מתקרבת תזכה לשמור את השבת הקרובה בזכותכם. חייגו כעת 0547-580-0058.
ביום שני בלילה אתם מוזמנים לפגישה אישית עם הרב שלמה בחר. הכתובת שלכם להתייעץ, להתלבט ולפתוח את הלב.
להיכנס לתוך הסיטואציות האמיתיות של החיים שלנו, לנסות להבין בעצם את התפקיד שלנו ומאיזה מקום אנחנו עושים את מה שאנחנו עושים.
מדברים מהלב עם הרב שלמה בחר. יום שני ב-12 בלילה, כאן בכל חי. עכשיו אתכם, המהדורה המרכזית, עם אבי ממרן.
עכשיו על עמותת, על ארגון למענכם, ארגון שמסייע להרבה מאוד חולים וחולות ברחבי הארץ, ברשותו של הרב יוסף הרבליך. הרב הרבליך, שלום, ערב טוב.
ערב טוב, ערב טוב למאזינים.
עוד נשיא המדינה לעמותת למענכם, הכותרת מאחורי זה שזאת עמותה שהקמת רק לפני 6 שנים, כבר באמת זוכה לעזור לכל כך הרבה אנשים ולקבל עוד כזה. ספר לנו מה אתם עושים.
ארגון למענכם בעיקר קם מצורך אמיתי מהשטח. אדם לצערנו הרב שמקבל את ההבחנה של מחלה קשה ממירה או מחלה נדירה, כל אחד יודע שהוא חווה בלבול וסערה גדולה. גם אחרי שהוא שומע את ההסבר המפורט מהרופא, צצות שאלות רבות. ואנחנו מקבלים את הבקשות האלו אחרי ההבחנה הראשונית. אנחנו למעשה עסק את דפינן השני, עם כל החומר הרפואי של החולה, שזה אומר סיכום מחלה, דימות, תוצאות של פתולוגיה כאלו ואחרות, ומנסים באמת לכוון אותו ולהסביר לו, במקום הזה, המקום הכי נכון שהוא תפיות.
בעצם ייעוץ לא רפואי, אבל הכוונה רפואית, בעצם זה הרעיון?
לא, זה ייעוץ רפואי לחלוטין. הארגון הזה מלווה על ידי 180 רופאים בשירות המילואים של מנהלי המחלקות המובילות בארץ ובחול. גם אצלנו בארגון...
כלומר, הייעוץ ניתן על ידי רופאים שאתם מפעילים במסגרת הפעילות שלכם. זה הרעיון.
לא, יש יועצי רפואה שעובדים תחת הרופאים, אבל אנחנו תמיד אומרים, הרופאים אומרים מה, אנחנו משתדלים להגיד מי. כי צריכים לדעת ש... צריך לכוון את הבן אדם גם דרך מתגורות הקופות החולים שלו, ולא תמיד הם יודעים. לאנשים האמת היכולת הכלכלית מחר ללכת לרופא כזה או אחר. צריך גם בדבר הזה להתחשב. יש לנו רפואה מדהימה ברוב תחומי העניין, בארץ וגם בחול, אז אנחנו משתדלים להיות במקום שאין בו איש, באמת לכוון את הבן אדם, ולא פעם גם להסביר לו, להיות המורה הנבוכים שלו. יצא לנו פעם לבדוק ככה, אתה יודע, ככה מלמעלה, עם חולה שהובחן במחלה אדנוקרצינומה, ועמדו בפניו סדר גודל של 40 משימות לביצוע, מבקשה של התחייבות לקביעת תורים לבדיקות, מרשמים, תרופות, מסמכים, לעשות סדרי עדיפויות, וזה גם הצוות של היועצי הרפואה משתדלים, לפי באמת ההכוונה שלנו, לכוון את הבן אדם בצורה הטובה ביותר, מעבר לרופא ששם הבן אדם צריך ללכת, ולפעמים זה גם כמה תחומי עניין של רפואה. לפעמים אנחנו יודעים שזה מסתכם, לא רק מסתכם עם חירוג, זה גם עם אונקולוגיה וגם עם גנטיקה וגם עם פלסטיקה וכו', ולפעמים צריכים לשלוח גם בדיקות לחוד. כן, בבקשה.
בקיצור, מורי דרך בעולם הרפואה לחולים, לחולות, שלא מוצאים ידיים ורגליים, תרתי משמע, ברצון ובדרך שלהם לקבל את הרופא הנכון, את התרופה הנכונה, הניתוח, המיקום, הבית חולים וקופת חולים.
ולא, באמת, רק זה, ולא רק זה, הרפואה לא מפסיקה להתעדכן, אל תשכח שיש היום פיתוחים טכנולוגיים, תרופות במחקר. אנחנו מספקים לחולה את כל המידע העדכני ביותר, שלא תמיד כל הרופאים שמטפלים בדבר הזה מכירים את הדברים הכי חדישים, כי צריך לדעת שהמאגר המידע שלנו, אנחנו ארגון שנותן מענה למעלה מ-100 פניות ביום, אנחנו גם משתדלים לעשות את זה במהירות הכי שאפשר, אני שמתי לעצמי יעד בין 6 ל-8 שעות, אבל לא תמיד אנחנו מצליחים להגיע כמה מספרים הם גבוהים בצערנו הרב, ושם אנחנו משתדלים באמת להיות, לתת להם את כל ההרסה למידע הזה. וצריך להבין שזה גם רופאים, אז גם השיחות עם הרופאים, זה אותו שפה, זה אותו language, אז באופן מעשי זה גם מתקבל בצורה יותר נכונה.
אוקיי, אז זוכים באמת באות הנשיא, נשיא המדינה, זה לא משהו שכל עמותה זוכה, ממש בודדים בכל שנה מקבלים את האות הזה, רק נאמר שזה גם מעורר הרבה מאוד קידוש השם, כי אתה הרב הרבליך זוכה לשבחים בעקבות זה ממנהלי בתי החולים הגדולים, מהפרופסורים הגדולים, שזה בכלל תמיד לראות נציגים חרדים.
שמחתי היום באמת לקבל טלפונים גם מפרופסור קרייס, מנכ״ל תל השומר, מנכ״ל איכילו ופרופסור רוני גמזו, מאופר מרין, שערי צדק, יורם וייס, הדסה וכו. כל בתי החולים באמת, אני מרגיש שאת החיבור הזה, ואני גם רוצה להיות במקום הזה גשר אמיתי. מה שאני רואה בבתי החולים, אתה יודע שפעם חיבר פרופסור ליפמן אלפרין, שבאלף הקודם הוא זכה בפרס ישראל, והיה מייסד המחלקה הנורולוגית בהדסה, את שבועת הרופאים, ועזרת לאדם החולה באשר הוא חולה. ושאתה רואה, המערכת הרפואה אף פעם לא הייתה באיזו נקודה פוליטית. ובתקופה האחרונה לצערנו הרב זה קצת התערר, אבל היום שאנחנו רואים באמת רופאה מתנחלת מצד אחד, ומנתח ערבי מצד שמאל, וסינטר חרדי, ואחות חילונית, מטפלים ברגישות ובתחושת שליחות בחולים, באמת ללא הבדל של אף אחד, לא.
ארגון למענכם, הרב יוסי הרבליך.
אני רוצה את זה באמת, לעשות את זה כמה שיותר טוב.
כן, שתמשיכו עוד לעזור להרבה מאוד אנשים בקלות, שיהיה רפואה שלמה לכולם, ותודה רבה לך, בהצלחה. תודה, ערב טוב. אנחנו עכשיו עם קובי פינקלר, פרשננו לצבא וביטחון, שלום קובי.
שלום אבי, ערב טוב.
בוא נדבר על צהל והתרגיל הגדול מאוד, שהולך להתפרס על פני חודש, מדמים ממש מלחמה.
כן, מדמים ממש מלחמה בכל הגזרות, בכל החזיתות וגם בכל החילות. אם רק נציין את הפריסה הרחבה, גם מדבר על כל הדרג המדיני והדרג המתכלי והאוגדות, תתורגל לשתי אוגדות וכל חטיבות הלוחמים, כולל הסייבר, כולל כמובן פיקודי המרכז, הצפון והדרום. וכל זה תזכור שאנחנו נמצאים עדיין בתוך אימות מבצעי ותוך תקופה מבצעית לא פשוטה. ובהערכת המודיעין של הצבא מדברים על כך שמסתבר שהחמאס לא בדיוק שותף לכל הפעילות, למרות שהם כל הזמן היו רוצים לגרור את עצמם לתוך הדברים, אבל למדים מהצבא שהג'יהאד האיסלאמי הוא זה שמכווין את הדברים, ולכן צפויה בהחלט פעילות לא פשוטה בתקופה הקרובה גם בצפון השומרון. במקביל אומר לנו דובר צהל על התרגיל הגדול, הוא התפרס עד חודש, וזה תרגיל המלחמה הגדול ביותר בתולדות צהל.
הגדול ביותר בתולדות צה"ל.
הגדול ביותר
בתולדות צה"ל. קובי פינקלר, תודה רבה לך.
תודה.
ערב טוב. וסיימנו את המהדורה המרכזית, מיד אחרינו המשך שבוע הייטק החרדי כאן בכל חי. תודה לעורכת הראשית אסתי פלט, תודה לטכנאי יורי כהן, לשלמה פולק בהפקה, תודה לכם, להתראות.
כבר 25 שנה, כל חי תמיד איתי.
קורס משפיעי אמונה בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. 0-722-722-777 0-722-722-777
סטופית של הנטורופת דוקטור אליהו לוי. צמחים לחיזוק הגוף והמערכת החיסונית.
אני סובלת ממחלה לימפומה, ברוך השם מערכת חיסונית שלי עלתה מ-0.60 שזה כלום, רצו להרדים אותי ולהנשים אותי בחגב ל-2.40, אז ההמוגלובין עלה לי מ-6, עלה לי ל-13, ברוך השם. עכשיו אני מרגישה חזקה.
התקשרו עכשיו למרכז ההזמנות של המוצר סטופית, כוכבית 3140, כוכבית 3140.
סוף שבוע לג בעומר במלון נוף כנרת טבריה, רק 30 דקות ממירון, אירוח כיד המלך, גלת למהדרין, בהשתתפות הרב מאיר שוורץ, החזן אברי מירות ומופע קלייזמרי מרהיב. מרגליות תיירות ונופש, 02-666-5555, הזמינו עכשיו, 02-666-5555.
שמן ספיד של הנטורופת דוקטור אליהו לוי וכאב באצבעות.
יכולתי לכופף את הידיים, התבקשתי למרוח את השמן הזה, תוך כחצי שעה פשוט הידיים מתקפלות, הכאב בצורה ממש משמעותית עבר.
התקשרו לכוכבית 3140, כוכבית 3140, או ייכנסו לאתר לוי קליניק של דוקטור לוי.
שיחה אחת לכל שירותי טרום הלידה? בטוח זה כללית. אז במקום לתאם תור לכל בדיקה בנפרד, את קובעת את כל הבדיקות לכל תקופת טרום הלידה בשיחה אחת. חייגי כוכבית 2700, הקישי אחת לרפואה יועצת ושלוש למוקד. כללית, צעד לפני, בשביל הבריאות שלכם.
התוכנית להכשרת קריינים היא הדבר האמיתי למי שרוצה להפוך להיות קריין מקצועי. לקבל את כל הידע והכלים ברמה הכי גבוהה, ללמוד את הסודות ולהבין איך גם אתם יכולים להשתלב בעולם הפרסום, הספרים המוקלטים, ההנחיה, הרדיו והתקשורת. שילחו כעת הודעת וואטסאפ ל-058-666-5050 והרשמו לכנס הראשון של התוכנית להכשרת קריינים לציבור החרדי. ההרשמה כרוכה בתשלום מגיל 21 בלבד.
יש חסד, מובילים במחיר, מובילים במגוון, מובילים בקשרות.
יש חסד, יש חסד, יש חסד, תמיד תצאו בזול.
דוקטור גפן, השתלות שיניים בלייזר, ללא כאבים, עם תעודת אחריות. 03-570-7575.
סובלים מבעיה רפואית? הביטוח הלאומי, מס הכנסה וחברות הביטוח לא ימהרו להעניק לכם את מלוא זכויותיכם. אתם חייבים את המקצוענים הטובים ביותר, את טובי הרופאים המומחים, את הניסיון, את הידע וההצלחות המוכחות. אמרתם מקצוענים? אמרתם החברה המרכזית למימוש זכויות. בדוק. התקשרו כוכבית 5700, כוכבית 5700. לזכויות שלכם יש כתובת מנצחת. השירות אינו משפטי.
אתם מוזמנים להכשרה שנתית בקורס משפיעי אמונה, בהנחיית אליהו שירי ומיטב הרבנים בתחום. בנוסף, בונוס אל קורס מרצים וקורסים נוספים כהטבה. לפרטים חייגו 0-722-722-777 0-722-722-777.
רעב זו תחושה של חוסר ביטחון. רעב מונע את צמיחתו של הילד לגדילה ראויה. ילד רעב מרגיש במעמד נמוך בחברה. ילדים לא יכולים להתמודד עם הרעב. עזרו לנו לחולל את המהפכה. מכניסים עוד ילדים רעבים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. שם יקבלו ארוחה מזינה וארוחת עשר ליום המחורת. חייגו עכשיו ואמצו עוד ילד רעב לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית. בזכותכם עוד ילד ירגיש בטוח. כוכבית 9171, יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
התרומה לכלל פעילות העמותה.
שנה, כל חי תמיד איתי. חדשות כל חי, השעה 8:00.